בגלל ש... שהוא רצה להיות רע. הם היו צדיקים. הם מסרו את הנפש על תורה. הם בטחו בארון השם. אז זה טעות קשה לבטוח בארון השם. צריך לבטוח בהשם. לא ככה, השם יבוא בקרבנו וישם. אבל זה אנשים שהם רוצים להיות טובים. הם רוצים להיות צדיקים. כשמישהו רוצה להיות טוב וצדיק, אז מאוד קשה לחזור. כשמישהו טוב וצדיק, מאוד קשה לחזור בתשובה. למה קשה לחזור בתשובה? כי לפעמים צריך לחזור בתשובה על הדברים שהם הכי יקרים לו. יש כאלה שאתם רוצות שיחזרו בתשובה. כאלו שלא חושבים כמוכם, ביחס למדינה למשל. נניח, תדמיינו שיש בעם ישראל המון צדיקים שלומדים תורה מסורת נפש, שקמים מצוות, והם לא יודעים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על הנס והפלא הגדול של ראשית צמיחת גאולתנו. יכול להיות דמיין משהו כזה? אנשים צדיקים, צדיקים, אתם לא מאמינות. אבל תדמיינו, כאילו. אנשים צדיקים, צדיקים, צדיקים שלא אומרים תפילה שלום המדינה. ואפילו לא תפילה שלום חיילי צה"ל. לא יכול להיות, אבל נניח. כשאנשים לא יודעים מה זה תורה, אז יש סיכוי שהם יום אחד ידעו מה זה תורה. אבל מי שיודע מה זה התורה, אז הרבה יותר מסובך להזיז אותו. יש שלושה מצבים שדורשים תיקון. אחד הוא הפשוט. מה שהכי גרוע זה הכי פשוט. אם מישהו יודעת שהיא עושה משהו רע וזה לא תקין ולא בסדר, אז יאללה, תפסי את עצמך. איך אני פסיכולוג מקסימום? וזהו, מפסיקים. מי שמדברת לשון הרע, אז מתחילים עוד שמירת הלשון, מתחילים לעשות עבודה. יוצאים מזה. יש אנשים שלא מעלים בדעתם שהם לא בסדר, הם חושבים שהם הכי בסדר. הכי בסדר בעולם. אידיאליסטים כאלה. כמו הוויכוח היום בין ימין לשמאל במדינת ישראל, בסדר? כמו הוויכוח שהיה על גוש קטיף או על הסכם אוסלו. מי שהיה בצד השני, הוא לא היה בוגד, הוא לא היה נגד המדינה. הוא חשב שזה משהו טוב למדינה. אז איתו הרבה יותר מסובך, לא הרבה יותר מסובך. כשמישהו רוצה את האמת והוא בטוח שהטעויות שלו הן נכונות, זה מה שקורה פה. זה מה שקורה פה. הם דור גדול, דור שאהב את התורה, דור שהתמסר לתורה. והוא חשב שהתורה תבוא ותציל אותו. יש משהו בעייתי ביחס שלהם לתורה. בסדר, הם לא יודעים, הם מאוד רוצים תורה, הם מאוד רוצים הצדיקים. הם מסרו את הנפש על התורה, ובכל אופן זה נתקע. איך, מה עושים אז? בסדר, אני לא מדבר עליהם. על מי אני מדבר? על מי אני מדבר? עליי. את תחליט לבד אם זה עליי. לפעמים אני צריך לחזור בתשובה על הדברים. הדברים שהם חשובים לי ויקרים לי. ויש עוד בעיה של לחזור בתשובה. שימה. שפיר, אני יודע שאני לא בסדר. אני חוזר להתחלה. אני יודע שאני לא בסדר, אבל אין לי כוח. שמעתם על זה פעם? אין לי כוח. שפיר, אני לא מבין בעצמי למה אני עושה כאלה שטויות. אני לא רוצה לעשות את זה. לפי מישהי לא רוצה לדבר שונה, והיא ממשיכה לדבר שונה. ולמה? למה? אז זה זוקק בירור אחר. הדבר האחרון שאמרתי זה קשור נסיעת שרים, זה בירור בנפש. לא תמיד, לא תמיד. להתקדם אל השם זה בשני זרועות שלובות. להתקדם אל השם, זה לברר בשכל, טעויות שכליות שמגדילות לי את העולם האמוני. ואז אני רואה את העולם האמוני יותר עמוק, יותר... ובמקביל גם החלטות מעשיות, במקביל גם להסכים לעבוד קשה, במקביל גם להסכים להכניס את הרגל לתוך מים קרים, או להסכים לשלם מחירים. זה לא עובד רק עם אחד הדברים, זה עובד עם שניהם. בכל אופן פה בפרק אנחנו רואים מה שקרה לחנה. חנה, בגלל שהייתה צדיקה, היא לא התפעלה לזה שיהיה לה בן. אבל אלוקים כן רוצה להתפעל לי שיהיה לך בן. אבל היא חשבה שמי שצדיקה, היא לא עסוקה בעולם הפרטי שלה. ואלוקים אומר, מי שצדיק הוא כן עסוק בעולם הפרטי שלו, כי מי שצדיק, העולם הפרטי שלו, הוא מה? הוא כבר לא כל כך פרטי, נכון? מי שצדיק, איך עם ישראל? עם ישראל בנוי מבתים. אתם תתחתנה, תקימו בתים. ואת מה תשקיעי את הלב ואת הנשמה שלך? בבית שלך. למה את אגואיסטית? למה את לא משקיעה בקהל ישראל? אני משקיעה בקהל ישראל. כשתשקיעי בבית שלך, תהיה השקעה בקהל ישראל. הבית שלך הוא עמדה של כלל ישראל, ביישוב שלך, ביישוב שלך הוא עמדה של כלל ישראל. ברור שתשקיע גם באחרים, אבל האלוקים מבקש ממך קודם כל לבנות את המשכן שבינך לבין אישך. אנחנו בונים את הכלל דרך הפרט, זה לא בא בסתירה. ובכלל להפך, שרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. אז חנה חשבה שאלוקים לא רוצה להתפלל, היא הייתה מאוד מאוד צדיקה, היא הייתה צריכה לחזור בתשובה, מרחאות אני אומר, בסדר? לא על עבירות שהיא עשתה, חנה לא עשתה עבירות, אבל על המסירות נפש שלה, חבל. אלוקים רוצה שתתפללי, אלוקים רוצה שתהיה אמא, כן? כי העולם הפרטי של אדם גדול הוא כבר פחות פרטי, ואם זה חנה, אז העולם הפרטי שלה הוא בכלל לא פרטי. הצער שלה זה צער של אלוקים. אז מה שחנה הייתה תקועה במרכאות כל כך הרבה שנים, עכשיו עם ישראל כולו תקוע. התפיסה הרוחנית שלו, את מערכת היחסים בינו לבין התורה, גורמת לו לחשוב שהתורה תבוא באיזו צורה לא טבעית כזאת ותושיע אותו. כשהוא אומר, ויבוא בקרבנו וישיינו, אז הם לא חושבים שהתורה באה בקרבי, זאת אומרת שאני אדם יותר גדול. שאני אדם שמוסר את הנפש לתורה, ובחזרה התורה שומרת אליי, מגינה עליי. אז זה מביא לכישלון, לתבוסה. כישלון לתבוסה זה הכרות. אז עם ישראל לא מבין, עם ישראל בבעיה, הוא לא מבין, הוא מבין שהוא הפסיד בקרב. הוא לא אומר, למה הפסיד בקרב? למה? היינו כאלה צדיקים, באמת הם היו צדיקים, למה? אז זה בדרך כלל הוויכוחים בעם ישראל. הוויכוחים בעם ישראל זה בין אלה שרוצים להיות צדיקים לאלה שרוצים להיות צדיקים. אלה שרוצים להיות טובים לאלה שרוצים להיות טובים. ואז מאוד קשה לשנות, מאוד קשה לשכנע, מאוד קשה להזיז, כי כולם מספרים כמה הם טובים וכמה השני לא צודק. אז אדם מתנהל ככה, מתנהל ככה, מתנהל ככה. נניח שאת צריכה לקחת ברזל, ואת לא רוצה, יש לך אידיאל נגד ברזל. חלילה, חלילה. אז מי שצריכה לקחת ברזל, לא לוקחת, נהיית יותר חלשה ויותר חלשה ויותר חלשה. עד שמתמוטטת, נכון? ואז צריכה אשפוז, ואז מגלים שהיא צריכה ברזל, ונותנים לה כבר דרך הווריד. אז איך זה קורה בהיסטוריה, איך זה קורה בכלל ישראל? עם ישראל עושה בעיות, והוא לא מבין, שהוא לא מבין שהוא עושה בעיות, אבל הוא הורס את המציאות בינתיים, שאנחנו לא מקשיבים לאלוקים. אז אם לא בריתי יום אבל החוקות שמיים בארץ לא שמתי, אז בסופו של דבר באויב. האויב הזה הוא משקף לי. אם אומרים לך לא לגעת בסיר ולא לגעת בסיר, אבל יש לך תשוקה פנימית מלאת אש לגעת בסיר, אז נוגעת בסיר, מה קורה לך? את חוטפת קביעה, נכון? עכשיו הקביעה זה לא עונש, מה זה הקביעה? זה מה שקורה למי שנוגע בסיר, בסדר? אתם סלחות לי הדוגמאות הילדותיות. אבל זה מסביר טוב. אז כשאנחנו עושים מה שאנחנו לא צריכים לעשות, ובאים פלישתים, פלישתים, מי שנוגעת בסיר, לא ישפכו עליה מים, כי אין קשר בין סיר רותח למים. מי שנוגעת בסיר, לא ישברו לה את הפלאפון, כי אין קשר בין סיר לפלאפון. זה משהו אמיתי. מי שנוגעת בסיר רותח, מקבלת, קביעה. אז מי שבוגד בעצמו, תלוי מה, אז הקדוש הוא מביא עליו אויב. האויב הוא עצם אחד, זה לא עונש אחר. זה לא משהו מבחוץ, זה בדיוק זה. הטעות שאני עושה בעצמי באה לידי ביטוי בצורה מדויקת, ולכן, זה אנחנו לומדים פרקים עתיקים מאוד, אבל זה גם חדש. כשאני נתקע, אז האופן שבו אני נתקע, זה אופן שנותן לי כלים להבין איפה הייתי לא בסדר. זה כמו שאת עושה כושר, הולכת לחדר כושר ואת רצה לא נכון למכשיר, אז הרגל שלך נתפסת, זה שרק שלך נתפסת, זה לא עונש, מה זה? ואת רצה לא נכון, אז למה הרגל שלך כואבת ולא היד שלך? כי את השריר של הרגל עבדת לא נכון, אז כך הוא מגיב. למה הגיעו דווקא פלישתים ולא הגיעו נורווגים? למה? כי יש משהו בפלישתים, נראה, עכשיו יש לנו פרק וחצי שאנחנו עוסקים רק בפלישתים. אנחנו מסתכלים במראה שלנו, זה כמו שלוקחים איך... את לא מרגישה טוב, לוקחים, נו, מה לוקחים? עושים לך בגרון כזה ומשטח, נו, בדיקה, אתם יודעים מה. אז פרקים איבב הם פרקים שמראים לעם ישראל איפה הוא תוקע את עצמו. עם ישראל, הדבר האחרון, שעם ישראל מאוד רוצה להיות צדיק, הוא מאוד רוצה להיות צדיק, כשהוא יש קשל באיך להיות צדיק, יש תשובה מאהבה. בקריאת שמע למיטה אנחנו אומרים ככה, ומה שחטאתי, אביתי ופשעתי לפניך, מחוק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי עשרים יכולים רואים. אתם רואים את זה בקריאת שמע? לפני קריאת שמע. ומה שחטאתי, אביתי ופשעתי לפניך, מחוק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי עשרים יכולים רואים. אלא על ידי מה? על ידי מה? אם עשיתי שטויות, אז מה זה, איך זה ימחק? על ידי תשובה מאהבה. תשובה מאהבה זה להבין לבד הטעויות של לגדול. אבל אם אני לא מבין לבד, ואני ממשיך לנסוע באדום, בסוף אני אתנגד במשאית. הלוואי שאני אפסיק לנסוע באדום, כי אין לי שכל, תשובה מאהבה, לברר.
להיפתח, להקשיב. אז הם לא הקשיבו, בגלל שהם היו כאלה צדיקים, הם לא הקשיבו. יש עבירות של רשעים. אבל זה נגמר מהר מאוד. יום אחד מחליטה להיות צדיקה, וגמרנו. כבר לא רשעית יותר. אבל כשהתחלת להיות צדיקה, הסיפור רק מתחיל, נכון? זאת יש הרבה עמים שהחלום שלהם זה מעיין הנאורים. נאורי נצח, ככה הם חולמים. יש זה מעיין סודי, נאורי נצח. הם הולכים משאירו לו, אתה נראה כל כך צעיר זה מחמד, אתה נראה כל כך זקן זה מעליב. טוב, זה גם בעם ישראל אולי כזה. גם קשור לבריאות. בעם ישראל יש בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 מצוות, בין 15 לתורה, בין 18 לחופה, בין 20 לתורה, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, בין 60 לזקנה, בין 70 לשיבה, בין 80 לגבורה, בין 90 לסוח. יש בכל שלב התחדשות, קומה חדשה, איזו רעננות של חיים, איזה כישרון שאין בגילים הקודמים. איזו בשלות מיוחדת במינה. אז אנחנו רוצים לגדול, ולפעמים אנחנו תוקעים את עצמנו במקום. בטח. אז אם אנחנו לא קשובים, בסופו של דבר אנחנו עושים טעויות, והטעות מכה בנו, ומסתכלים במכה, החסד האלוקי הוא שגם המכה, ממכה עצמה מתקנת, המכה עצמה פותחת לנו את העיניים, גורמת לנו להבין איפה אנחנו צריכים לגדול. אז אנחנו עוזבים את ישראל עכשיו ועוברים אל פלשת. מה קורה בפלשת? פרק A. עם ישראל מוכה חבות. 34,000 הרוגים, ארון השם ייקח בשבי, משכן שילה נהרס. איזה שבר. איזה שבר רוחני, איזה שבר נפשי, איזה שבר קיומי. איזה חילול השם, מה קורה לנוער? כמה יתומים, אלמנות, הורים שכולים. עם ישראל פצוע, זב דם. אנחנו עכשיו לא מדברים על עם ישראל. 7 חודשים אנחנו עכשיו עסוקים פלשת. ופלישתים לקחו את ארון האלוהים והביאו מאבן העזר אשדודה. ויקחו פלישתים את ארון האלוהים והביאו אותו בית דגון, ויציגו אותו אצל דגון. מה דגון זה האלוהים של פלישתים, בסדר? יש גם היום צומת בית דגון, יש כזה דבר. אבל זה באשדוד. באשדוד יש, כן, כך כתוב, אשדודה. באשדוד יש מקדש לדגון, אלוהי פלישתים. למה קוראים לו דגון? למה? אני לא שומע כלום, אתם צריכות לדבר בכל רם, האוזניים שלי.
האל של הדגן.
קשור לדגים. ככה זה נשמע, נכון? אולי הם דייגים ורוצים הרבה דגים, אז הם לקחו איזה דג. זה קשור לדגים. בואו נראה בינתיים, זה קשור לדגים. האלוהים שלהם זה דגון, והם לוקחים את ארון האלוהים ושמים אותו איפה? בתוך בית דגון ויציגו אותו. מה זה ויציגו אותו אצל דגון? מה זה להציג אותו? איך מציגים? מה זה להציג? יותר בשקט. אני לא שומע, מה אני אעשה? גם במזגן. למה זה נקרא להציג? הם שמו אותו מולו, נכון. המילה ויציגו טכנית אומרת שיש פה את דגון פה. נניח שאנחנו כבשנו את דגון בקרב. פלשת הביאה את דגון לקרב, ואנחנו נצטרך לקחנו דגון. יש מצב שנכניס אותו לקודש הקודשים? נציג אותו מול... זה מול זה. יש מצב? לא, אז למה הם עושים את זה? הם כתוב, ויציגו. יש פה משהו גדול, יש פה משהו ענק. הם פחדו כל כך בארון השם. אוי לנו! אלה הם אלוהים הדינים מקים את מצרים, יכולים כמה מדבר. אוי לנו, מי יצילנו? הם מאוד מאוד פחדו, ובסוף הצליחו. אז הם אלה גאווה, הם לוקחים את אלוקי ישראל, את מה שהם חושבים זה אלוקי ישראל. מה שהם חושבים, פסל, קרובים כאלה, מזהב. והם שמים אותו בתוך ההיכל הפנימי שלהם. שמה זה אומר? מה בראש שלהם, מה זה אומר? מה זה להציג? להציג מאיזה שור זה נגזר? להראות את ההצלחה שלהם. כאילו זה... זה הגאווה שלהם. שדגון ניצח אפילו... אפילו את אלוהי ישראל. אז מה פשר ההצגה הזאת? זה הצגה. ההצגה הכי טובה בעיר.
מה זה עושה לארון השם? זה להשפיל את ארון השם, נכון? הנה דגון, תראה, ניצחת אפילו אותו. זה הצגה, הם עושים הצגה. עשיתם הצגה משמינית, חתרה קוראים לזה, לא יודע. אז עושים הצגה, מראים לכולם, נכון? להציג זה להראות לכולם. אני מציג, הגיע פה בת חדשה, אני מציג אותה לפני כולם. הצגה זה להראות לכולם, אז הם מראים לכולם, מה הם מראים לכולם? אפשרות אחת זה להשפיל את... כן? תראה דגון, יו, דגון, ניצחת אותו. זה, הם מכניסים את ארון אלוקים לקודש הקודשים שלהם בשביל... זה אפשרות אחת, יש עוד אפשרות למה הם הכניסו לקודש הקודשים? יש אפשרות אחרת, הפוכה? אולי? לבחון, למה שיבחנו? אולי. אולי הם רוצים להראות לארון אלוקים שמכבדים אותו? שוואו, אנחנו מבינים מה נפל לנו בידיים. אנחנו מבינים שלא תפסנו פה איזה שטות. תפסנו פה איזה משהו רציני מאוד, אז אנחנו מציגים אותו. כמו מוצג במוזיאון. מוצג, הנה, אותו שורש, נכון? מוצג מוזיאוני כזה. פלישתים, אתם תראו לאורך כל הדרך. פלישתים הם עורכי דין חלקלקים. הם כל מה שהם עושים זה תמיד ניתן להתפרש לשתי משמעויות. תמיד. פלישתים הולכים תמיד עם יועצים אסטרטגיים, יועצי תדמית, יועצים משפטיים וחשבי שכר כלליים. הם כל דבר בודקים שמה? שהם יוכלו לבצע נסיגה. כל מה שהם עושים דואגים שזה יתפרש ל... שאי אפשר יהיה להעמיד אותם לדין. שהם תמיד יוכלו להסביר שהם התכוונו, הם עושים מעשה שלכולם ברור, מה לכולם ברור? שהוא נועד להשפיל את ארון אלוקים. אבל אם יבואו להם בטענות, ואם ידמתי על התחתונה, הם יוכלו להסביר, החלקלקות, זה המראה שלנו. אנחנו לא כאלה בכלל, עוד מעט נראה למה זה האויב שלנו. ויקחו פלישתים את ארון אלוהים והביאו אותו בדגון ויציגו אותו אצל דגון. והשכימו השדודים ממחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה. לפני ארון השם. ויקחו את דגון והשיבו אותו למקומו. והשקיעו בבוקר מחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה, לפני ארון השם. וראש דגן ושתי כפות ידיו קרוטות על המפתן, רק דגון נשאר עליו. יכולת להסביר את המילים האלה? הראש שלו והידיים שלו קרוטות, רק דגון נשאר, מה זה רק דגון נשאר עליו? מה? הראש והידיים נפלו, ורק דגון נשאר. כאילו יש לך בובה של כלב, חס וחלילה, בסדר? אמרתי בובה של כלב, לא בובה סתם, לא רוצה טרגדיות. בובה של כלב, אז אומרים, נשברו לכלב הראש וידיים, רק הכלב נשאר. גם הראש וידיים זה הכלב, מה זה רק הכלב? אבל אם יש לך בובה עם מטריה, והמטריה נשברה, אז תגידי, נשברה המטריה, רק הבובה נשארה, נכון? אז איך אתם מבינים את הפסוק הזה? נשברו לו הראש וידיים, רק דגון נשאר. אז מה הכוונה? זה מאוד מעניין ש... אבל לא הבנתי מילה. זה בובה, זה בובה הפסל הזה, כן. בואי תדברי, שימי ידיים מאחורי הגב ואז תדברי. למה ציור? ציור של מה? רק דגון נשאר. יש דגון, ומה יש לדגון? דגון עם ראש וידיים של בן אדם, נכון? זה מה שהתכוונתי עם הציור. רק דגון, למה קוראים לדגון? אולי הוא אחראי לדגים, יכול להיות. לא קוראים לדגון כי הוא דג, ככה הדג מסביר, כמוכן. זה דג, פסל של דג. אבל לא דג רגיל, דג עם ידיים וראש של בן אדם. זה יצור משולב, יצור מיתולוגי. אין כאלה באמת. גם קנטאורים אין, גם פגסוסים אין. זה יצור משולב מארצות הדמיון של דג עם ראש וידיים של בן אדם. ואז אם הראש והידיים נשברו, אז מה נשאר? רק דגון. רק הדג נשאר. מהמיתולוגיות היווניות, פלישתים באו מהים האגאי. מה זה אלוהים? אלוהים בעבודה זרה, כן? אלוהים אחרים אני אתכוון.
למה לוקחים, איזה פסל אומה בוחרת, איזה פסל תרבות בוחרת, פסל של משהו שהוא שהוא האלוהים שלהם, מה הכוונה שהוא האלוהים שלהם? שזה המושא הרצה, נכון? שזה בעיני וואו, הכי גדול, הכי מדהים, הכי... מה בעיני הפלישתים, בעיני התרבות הפלישתית, הדבר הכי הכי מושלם? מה אם כל אחד רוצה להיות? ללכת בדרכיו, נכון? כל אחד היה רוצה להיות דגון. היו מתים להיות דגים. לא, ראש וידיים רוצים ראש ובן אדם. הם מסתכלים על הגוף האנושי, מה זה לא מרוצים? מהגוף האנושי לא לוקחים רק את הראש ואת כפות הידיים. אתם יודעות שההבדל בין האדם לבעלי החיים הוא בעיקר בראש, נכון? בשכל. ההבדל בינינו לבין החיות הוא בשכל, ואיפה יש עוד הבדל אינסופי בינינו לבין בעלי החיים? בכפות הידיים. הרגליים שלנו? על הפנים. על הפנים. אלוף העולם בריצה, באיזה מהירות הוא רץ? אתם לא בקיאות בתחום? אפשר לחשב, אני חושב ש-100 מטר הם רצים ב-10 שניות, 9 שניות. בריצה קצרה, ריצה ארוכה אין להם סיכוי לרוץ במהירות הזאת. אז אם הוא רץ 100 מטר ב-10 שניות, יותר מהר ממני. הרבה יותר ממני. אז זה במהירות 36 קמ"ש, נכון? כי בשעה יש 3,600 שניות. ובכל שנייה הוא רץ 10 מטר, אז 36 קמ"ש. 36 קמ"ש, יצא לכם לנהוג פעם 100 חרסים על הקריה? כן? מי שעושה את זה מהירות, אם היא איטית היא 50 קמ"ש, וליד הבסיס יש להקת כלבים שמחכה לך, וכל מה שנגיעה היא מסתערת עלייך, היא חושבת שזה כלב גדול ומפחיד צפייש אותו, הם בקטנה, בלי להתאמן, רצות לידך איזה. הלהקות האלה רצות לידך איזה 10-20 שניות. והם מאושרים בזה שהצליחו לגרום לך לברוח מהם בגזות מהירות. כלב בלי להתאמן עוקף אותנו ככה בקטנה. לא מדבר על אלופי העולם, זה הצ'יטות והברדלסים ובנות יענה שרצים 70, 80, 90 קמ"ש. אבל לא מדבר על זה שכולנו לא אלופי עולם, אנחנו לא רוצים 36 קמ"ש. 10-12 קמ"ש זה מהירות טובה לבן אדם רגיל. הרגליים שלנו לא משהו. ממש לא משהו. הגוף האנושי הוא גוף די עלוב, יחסית למה שיש בעלי החיים. מה יש לנו? יש לנו שכל. איזה אין אף אחד בעולם הטבע שוקרון. ויש לנו כפות ידיים. אם היו עושים את הגוף שלפי קליפת המוח שלך, אז קליפת המוח שלך, כפות הידיים קליפת המוח תופסות המון המון מקום. למה? כי אין אף פעל חיים עם 10 אצבעות כי יש. למה? יש קופים. מה קופים עושים עם כפות הידיים עם האצבעות? הם פולי קינים מעולים. הם יכולים לתפוס את הקינים מהפרווה של זה של הידיים. אנחנו בכפות הידיים שלנו יכולים... אלוקים בראנו כפות ידיים שהן תואמות לחלוטין למוח שלנו. אנחנו יכולים לכתוב ולצייר ולנגן ולהבריג ולהלחין ולהקליד וללטף ולהחזיק כלים. כפות הידיים שלנו הם אם, בדמיון, אם היית מקלפת את האור, אם מסתכל במיקרוסקופ באצבעות שלך, היית מסתכל בים אינסופי של עצבים. אם לפעמים לוקחים לך דם מפה, את רוצה את עיניים, מדמיינת שאת במקום אחר, עד שהאחות אומרת שזה נגמר. אם לוקחים לך דם מפה, פה יכולים לקחת לך חצי, אם לוקחים לך פה חצי מסת מפה, את כנראה בטראומה לשבוע. כי פה יש המון 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 מסה אדירה של עצבים, שכל אחד מחובר במקום אחר במוח. הרגישות שלך, היכולת להחזיק עט, יודעת שבשביל להחזיק עט, יודעת כמה זמן התאמנת בשביל להחזיק עט? זה שילוב של יכולות מדהימות, את מחזיקה את זה בצורה סופר גמישה, בשביל לעשות עיגולים קטנים וקווים קטנים מדויקים. זה הרבה יותר מלנגן בכינור, אבל על לכתוב אתם מתאמנות הרבה יותר מנגן בכינור. אין סוף. היכולת שלנו, הרגישות שלנו, הדינות שלנו, עוצמת האגרוף, זה משהו משולב. זה מכשיר, אין מכשיר מדהים כמוהו בטבע, כמו כף היד האנושית. שיכולה באמת, כל מה שהמוח עושה, לבעלי חיים אין טעם, הם לא יכולים להקליד ולא לנגן. הם יכולים לפלוט קיק, לפלוט קינים, לפלוט כך אומרים. שזה גם קישור די חשוב מדי פעם, אבל זה לא פסגת היצירה האנושית.
אז דגון זה מין יצור קלאסי בעיני הפלישתים. הגוף האנושי, הם רוצים גוף של דג. מתאים לכם להיות דגים? דג זה אווירודינמי, דג זה מעופף לו. הם יורדי ים, הפלישתים. זה ודאי קשור גם לדגים, מהפרנסה שלהם. אבל דג זה יצור כזה שמפלח את המים, וכמו דולפין כזה ששם סלטות כזה. ולא אומר אני כבד כזה, איתי כזה, שמן כזה. זה הגוף הכי קלאסי בעיניהם שפע. אם היה דג שיכול לעוף בשמיים, אבל אין, אז בים הוא יכול לעוף. הם היו רוצים דגים עם היתרונות האנושיים, לשלב בין ידיים מחיים. הם מתביישים בעצמם, בקיצור. הם מתביישים בגוף שלהם, לא אוהבים את מה שיש להם. אלוקים נתן, הם פחות עסוקים באלוקים. הם היו רוצים להיות משהו כזה מושלם, כזה יפה, כזה. בכלל, בגוף האנושי יש חצי עליון, חצי תחתון. הם לא רוצים, הם רוצים שהכל יהיה אחד כזה, שלם כזה, כמו דג, פשוט לצייר אותו, והוא מותאם בצורה מוחלטת לתעופה בתוך המים. בקלות, הוא נראה בלי מאמץ, נכון? עם רגליים, את צריכה כל פעם ללכת ולבעוט. דג זורם, דג זורם, הנה, זה הביטוי. תראי, דג שוחה, זה נראה לו בקטנה כזה, נכון? כלילות עם... איך אומרים? הוא זורם לו כזה, בשנתי. אם היו רוצים להיות דגים, מה זה קשור אלינו? סופר קשור אלינו, זה לא יפה שלנו. אז אנחנו נודעים רק על עצמנו כשאנחנו מסתכלים עליהם. אז הם מביאים את ארון האלוקים, שמים אותו בדגון. הם עושים הצגה. הצגה של נוצח ונצוח. כשכולם רואים את ארון האלוקים בבית דגון, כל מי שבא לשם, אז אומר, הנה מי ניצח, מי הפסיד. איזה אלוהים ניצח ואיזה אלוקים הפסיד, השם ישמור. אבל יש בעיות. אז בואו נקרא את הפסוקים עוד פעם. פסוק ג', וישכימו השדודים ממחרת. יש לכם שאלה בפסוק? בשלושת המילים שקראתי, יש לכם שאלה, וישכימו השדודים ממחרת. הם מציגים אותו בבית דגון והולכים הביתה. מה אמרת? בית דגון הוא באשדוד. עוד שאלה. והשגימו אשדודים ממחרת. משהו מפריע לכם את הסוג הזה?
למחרת.
מה? למחרת. מה? עוד שאלה. קושייה? גם בבית המקדש שלנו אין אף אחד בלילה. גם פה אין אף אחד בלילה, נראה לי. וזה נתון מעניין שאין שם אף אחד בלילה, וזה לא קושייה. אולי נעשה עם זה משהו. למה השדודים ברבים? והשכימו ירושלמים ממחרת. תל אביבים. בני ברקים. לא קושי מטורף, אבל... נכון. מה זה וישכימו? וקמו מוקדם מאוד. השכמתם בבוקר? אז ריחה ב-5:43, זה הזדמנות האחרונה שלכם. שבוע הבא זה נהפך ל-6:43, אם אתם רוצות להרוויח, אז ריחה ב-5:43 זה השבוע. תפספסו. יום שישי שעון קיץ. אז הם השכימו, לפני 5:43, בעמוד השחר, ורבע ל-4 הם השכימו, רבע ל-5, סליחה. למה הם השכימו? הם קבוע משכימים, גם בפסוק ג' וגם בפסוק ד', נכון? והשכימו השדים מחרת והנה דגון, מה הכוונה? מה כתוב בפסוק ג'? הם קמים מוקדם, ואז מה קורה כשהם קמים מוקדם? מה? הולכים? תשים לדגון, נכון? ככה זה נראה. וישכימו השדים מחרת, וילכו לבית דגון. לא כתוב וילכו לבית דגון. הם קמו, מתי הם קמו השדודים? מתי הם קמו? בשנייה שאפשר. נכון? הכי הכי מוקדם, למה הם קמו? כתוב, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, ויקח שני נערים איתו ויצחק איתו, ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו אלוקים. אז למה אברהם השכים בבוקר לעקדה? למה? הגמרא אומרת, זריזים משכימים למצוות. תגיד, הם צחצחו שיניים באותו בוקר? מה אתם אומרות? צחצחו שיניים, נראה לכם? הם שטפו פנים? לבשו חולצה? למה זה לא כתוב? כי זה לא מעניין. כתוב רק מה שמעניין. זה שמשקיעו בבוקר, זאת אומרת שהם לא ישנו טוב בלילה, נו, זה מה שכתוב פה. הם לא ישנו טוב בלילה. הם במתח, הם מפחדים, הם לא היו כל כך בהלם שדגון נופל לפניו ארצה. הם לא, במקרה הגעתי, ומה פתאום? זה נראה כאילו על הבוקר כולם הולכים ו... ולא בהלם, לא בהלם, למה? אתם בהלם שאשדוד שדגון נופל לפני ארון האלוקים? ממש לא. הם רוצים להשפיל את ארון האלוקים, אז ארון האלוקים ישפיל אותם. דגון נופל לפניו, מה הכל נופל לפניו? קורא, הוא משתחווה לו, נכון? ככה זה נראה. הם עושים הצגה, אז יש פה מישהו יותר טוב יודע לעשות הצגות מהם. הצגה, הופעה. הצגה זה כמו הופעה. נכון? ככה קוראים זה היום? הופעה. הופעה אלוקית. איך הוא עושה הופעה אלוקית? באמפי, באשדוד. אז הם עושים הצגה, אז אלוקים עושה להם הצגה. דגון ניצח את אלוקי ישראל. לא, 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 דגון קורא משתחווה. אבל זה אומר שהאשדודים מפוחדים כבר בלילה. הם רואים את דגון נופל, אז מה הם עושים כשהם רואים את דגון נופל? מה כתוב לכם בסוג ג'? ויקחו את דגון וישיבו אותו למקומו, שזה צעד אבילי. מה זה ישיבו אותו למקומו? הרי פחדתם זה מה שיקרה. מה אתם מחזירים אותו? הם מתעלמים, הם לא מתכוונים עם המציאות. הרי חשבתם, לא ישנתם טוב. עושים אותו דבר, אז גם בלילה הבא הם ישנו לא טוב. ברור. וגם בלילה הבא הם ירוצו על הבוקר. ומה הם רואים? עכשיו אי אפשר להשיב אותו למקומו, למה? כי הוא התרסק. אז מה הם עושים כשהוא התרסק? איזה לקח הם מפיקים? פסוק ה', מה כתוב לכם? איזה לקח הם מפיקים? על כן לא ידרכו כהני דגון וכל הבאים בדגון ומפתן דגון באשדוד היום הזה. מה הקשר בין פסוק ד' ל-ה'? יש קשר בין ד' ל-ה'? כן, יש קשר, כי כתוב בהתחלה על כן. פסוק ה' הוא בגלל פסוק ד'. מה הקשר בין פסוק ה' ופסוק ד'? מה זה קשור? למה לא דורכים על המפתן? חשוב שהוא? חשבו שזה נופל בגלל שיש משהו במפתן, נכון? דגון התפוצץ והראש והאדם שלו עפו למפתן, אז אמרו, בטח שבמפתן משהו קדוש. כן, אתם קונות את זה שיש במפתן משהו קדוש? יש לכם רעיון אחר למה דגון נפל? בגלל שארון אלוקים שם, מה זה למה? מה יש בחמשת הפסוקים האלה? אנשים שחיים בשקר. מי המאמין לשקר שלהם? רק הם. אנשים שחיים בפוזה. כל הזמן הם עובדים, הם יודעים טוב מאוד. הם אומרים, נשפיל את ארון אלוקים, נגיד שלא השפלנו, אבל אי אפשר לשחק עם אלוקים. אם השפלתי, זה לא יעזור שאני שומר לעצמי דרך נסיגה, אבל השפלתי. והם אומרים, בוא נגיד שדגון נפל סתם. זה לא יעזור לכם שתגידו שדגון נפל סתם. דגון לא נפל סתם. אז הם מרסק את דגון. בוא נגיד שדגון יתרסק סתם בגלל שיש משהו קדוש במפתן. לא, זה לא בגלל שיש משהו קדוש במפתן. יש פה איזו אומה כזאת שלוקחת לסעים את אומנות היחצנות, את אומנות השקר, את האומנות הפוזה. מה? את הנראות, קוראים לזה נראות. לא מי אני, אלא מה אני מספר על עצמי. לא מה קורה, אלא איך אני מיוצג בתקשורת. מיוצג, זה גם משון הצגה, נכון? מה ההצגות שלי? מה הסימנים שלי? מה חושבים עליי? יש, צריכה להיות איזו אלימה בין מי שאת ובין מה חושבים עליי. אבל יש תרבויות כאלה, תרבויות פלישתיות כאלה, אני מיד מתייחס, תרבויות פלישתיות כאלה שהם אלופי העולם בלא חשוב מי אני, חשוב מה? מה חושבים עליי? מה יגידו עליי? כן.
למה כתוב פה פסוק? כי יש חזרה לי, למה אמרת? לפני ארון השני.
נו, זה התשובה, תגיד את התשובה כבר. שאף אחד לא יתבלבל, הם עוד משקרים. נופל לפניו ארצה, אז אולי זה לפני... לא, לא, לפני ארון השם. אף אחד לא יכול לטעות שם. פלשת זה תמונת ראי של מה הבעיה שלנו. ופלשת, מה שרואים כבר עכשיו בפסוקים האלה, שהיא לא מאמינה במה. במה קורה באמת. היא מאמינה במה יגידו, מה יחשבו. יש לה אומנים שכותבים ברשתות, והם כותבים טוקבקים, ויש להם בלוגים, ומעצבי דעת קהל. אתה יודע מה זה מעצבי דעת קהל? מכירה את הביטוי הזה? אלה שגורמים לדעת הקהל להיות עצובה, כנראה. יש אנשים שיש להם מאוד חדי לשון וקלי כתיבה, והם יודעים לצעוק ולדבר בצורה מאוד חריזמטית, אבל הכל ריק מאחורה. ריק. צריכים לקחת מישהו שהוא אפס אפסים, ולעשות לו קמפיין, חוצות, וואו, ולהסביר שהוא וואו. ומאוד מרוצים. אדם נורמלי לא רוצה. אדם נורמלי, אם יש לך מוצר טוב, ואת רוצה שאנשים ידעו עליהם. למשל, מדרשה, אני חושב שזה דבר שאסור ליחצן. שום דבר אסור ליחצן. אסור לשכנע הבנות, בואו למדרשה, כדאי לכם, המדרשה הכי טובה בעולם, וזה שווה וכדאי לכם. זה אסור, אי אפשר למכור תורה. אי אפשר למכור תורה. אבל מה כן, מה כן נכון וראוי ולעשות? זה לחשוף. מה זה לחשוף? לחשוף זה לאפשר לאנשים לדעת שמשהו קיים. שמשהו קיים. זה לאפשר לאנשים, אחרי זה הם יבחרו לבד, אם יתאים להם או לא יתאים להם, כן. כן, זה, אז בבחירה אסור לגעת, בבחירה היא צריכה לבוא מתוך הלב. אבל לידע, לידע, חשיפה. תראו שיש דבר כזה, יש דבר כזה בעולם. אז יש דבר כזה בעולם, ולפעמים לא יודעים עליו, ולפעמים חשוב שידעו עליו. מישהו כתב ספר מאוד מאוד יפה, אף אחד לא יודע עליו, הוא חבוד מסתם. אז אולי כדאי שיקח מישהו שלא ישכנע אישי לקרוא את הספר. רק שיאפשר להם לדעת שזה קיים, ואז הם יחליטו אם יענו מזה או לא יענו מזה. אבל יש דבר הפוך, יש דבר של ליחצן כלום, ליחצן אפס. אם יש אנשים שמגיעים בזה לרמות מאוד מאוד גבוהות, אז הם יכולים. יכול לקחת מישהו שהוא אפס אפסים ולספר עליו סיפורים שהם אינסופיים. זה כבר בחמשת הפסוקים האלה, אנחנו רואים שהפלישתים כאלה. בואו נמשיך בפסוקים. זה מגיע לשיאים חדשים. ותכבד יד אדוני לאשדודים וישימם, וישימם זה הפך אותם לשממה. זה לא נגמר בזה שדגון מתרסק. זה גם אשדודים מתחילים לאכול אותה. ויח אותם בת חורים את אשדוד ואת גבוליה. ויראו אנשי אשדוד כי כן ואמרו לא יושב ארון אלוהי ישראל עמנו, כי קשתה ידו עלינו ועל דגון אלוהינו. אשדוד כבר מפסיקים לעשות הצגות. תראו, ארון השם נמצא בפלשת שבעה חודשים. כך כתוב בפרק ופסוק א'. ויראו אנשי אשדוד פלישים שבעה חודשים. שבעה חודשים של גיהנום. זה שבעה חודשים של סבל כבד מאוד שכל פלישתי חווה אותו באופן אישי. והשאלה הכי פשוטה היא למה, למה מה? למה הם יכולים לגמור עוד בחצי דקה? אם יש בעיות שהייתי רוצה שיפטרו ואני לא יודע איך לפתור אותם, יש בעיות שאני יודע איך לפתור אותם. אני דוחף לי בלי דוגמאות. אפשר בשנייה לגמור אותם, אבל הם מושכים את שבעה חודשים. שבעה חודשים זה הרבה זמן או להראות קצת זמן? הרבה או קצת, שבעה חודשים. שבע זה הרבה או קצת? הרבה מה? יחסית למה? שבע זה הרבה יחסית לשלוש או יחסית שלוש עשרה? מה זה הרבה או קצת? זו שאלה יחסית, מה הכוונה? אם נחמד לך, אז שבע זה קצת, ואם את סובלת, שבע זה הרבה. מה זה הרבה או קצת? בלוי. בלוי יחסית למה? אבל יש גיהנום בפלשת, לכן שבעת החודשים הזה כמו 700 שנים. הם יכולים לפתור את זה בשנייה, איך? איך? ארון השם, תחזיר אותו הביתה. ארון השם מתחיל לעשות להם בעיות. תראו מה הם אומרים, עוד פעם. לא יושב ארון אלוהי ישראל עמנו. איך הם קוראים לארון? בפסוק א', איך הם קראו לו? ארון האלוקים. פסוק ב', ארון האלוקים. פסוק ג', ארון השם. פסוק ד', ארון השם. איך הם קוראים לו פסוק א'? פסוק ו'? אלוקי ישראל. מה זה אלוקי ישראל? נו, מה? בלי הצגות. זה אלוקים של ישראל. מה הם חשבו בהתחלה? כשהם הציגו את הארון בבית דגון, מה הם אמרו? הם לא הזכירו את ישראל. למה? זה אלוהים. מה זה אלוהים? זה משהו חזק. זה משהו אדיר. זה משהו עוצמתי. אבל זה לא של ישראל. פלשת לא רואה קשר הכרחי בין הארון לבין ישראל. בין אלוקים לבין ישראל. האלוקים של ישראל לאלוהים אדירים המקים את מצרים יכולים לקיים במדבר. אבל הם לא של ישראל. זאת אומרת, איכשהו ישראל לקחו אותו, בואו ניקח את זה אלינו. בואו ניקח את התורה אלינו, בואו ניקח את כל הקודשים אלינו. זאת אומרת, נקודת המוצא היא שיש פה איזו עוצמה שאפשר להעביר אותה אלינו. מי חושב ככה? פלשת והם השיקוף. מי חושב ככה? עם ישראל חושב ככה. מה הכוונה עם ישראל חושב ככה? זה בדיוק מה שתקע את חנה בפרק א'. אני והתורה, מה מערכת היחסים ביני ובין התורה? יש את התורה ויש אותי.
ואין שום קשר בין התורה לביני, אני כזה קטן, התורה כזה גדולה, אז אני אמסור את נפשי ויהיה לי תורה. זה ההבנה שעם ישראל מבין אותה, ופלישתים משקפים. אם אני חושב שהתורה היא לא מהות חיי, אלא רק איזה משהו שאני יכול להתמסר אליו, אז גם האויב שלי יחשוב שהתורה היא לא מהות חייו, אלא משהו שאולי גם הוא יכול לקחת. סגולה ובחירה, נקרא איזה מילים אחרות, זה קצת קשות. האם התורה, העולם הזה הוא קטן, הוא חומרי, הוא עובר, הוא נרטיבים. ויש עולם אלוקי, ואלוקים בא משמיים ונתן לנו, אנשים הקטנים, התורה הגדולה והקדושת. זה לא מה שאני חושב, זה מה שהדור הזה חשב. הדור הזה חנה לא התפעלה, כי אמרה, הכאב שלי הוא פרטי, הוא קטן, הוא לא חשוב, נכון? זה הטעות שלה. ומה אלוקים אמר לה? לא נכון. חנה אמרה, מה שחשוב זה התורה והאידיאל? לא נכון. כי התורה זה את. את זה תורה ותורה זה את. התורה באמת חבויה עמוק, עמוק, עמוק בתוכך. ואם את חיים חיים של תורה ואת קשובה לתורה, את נוסעת לתורה, אז את לא מוחק את עצמך למען תורה, בדיוק הפוך. מה קורה בדיוק הפוך? מתגלה המהות הפנימית שלך, ואז אי אפשר לקחת לך את זה. אי אפשר, כי זה את. ומה שחנה הבין על אותו, כל העם הזה מבין ככה. העם הזה מבין שהתורה היא יבוא אלו אהרון אלוקים בקרבנו, יושיינו מכף פלישתים, הוא לא יעשה לכם את העבודה, זה אתם. אם אלוקים בא בקרבי, אז אני נהיה יותר גדול. אני נהיה. אז עם ישראל חושב שאנחנו אנשים כאלה קטנים, לא יודע למה אלוקים נתנו את הדבר הגדול הזה. אבל זה לא אנחנו. אז יכול להיות שהם התמסרו למען זה, ועבדו קשה למען זה, ונתנו את הלב למען זה, אבל זה לא אנחנו, אנחנו קטנים, והתורה הגדולה. ואם אני חושב שהתורה זה לא אני, אז גם האויב שלי יחשוב שהתורה זה לא אני. והאויב שלי יחשוב שאפשר לקחת את אהרון אלוקים ולשים אותו בדגון, אבל כשאהרון אלוקים מתחיל לעשות בעיות, אז השדודים מבינים שמה? שאהרון הוא אהרון אלוקי ישראל. כן. לא ישב אהרון אלוקי ישראל איתנו. תעיפו אותו. הוא הורג אותנו. וישלחו ויאספו את כל שרני פלישתים עליהם ואמרו, תראו, הפסוק הזה, הפסוק אחד, כתוב שלוש פעמים את המילה אלוקי ישראל. תקראו. מה נעשה לאהרון אלוקי ישראל? ואמרו, גד יסבר אלוקי ישראל, ויעשה בית אהרון אלוקי ישראל, ויחרה הסיבו, פסוק ט. ותהיה אדוני בעיר מאומה גדולה מאוד, ויחד אנשי העיר מקטון והגדול, ויזרקו להם דחורים. זה את כולם, כולם מתחילים לצרוח. וישלחו את אהרון אליהם עקרון. פה הם כבר לא שואלים, פה הם לא אוספים אספה. מי יפים בלי לשאול אף אחד לעקרון? ויבאו אהרון אלוקים עקרון ויזעקו לעמיתני. ותראו בסוף פסוק י' כי הייתה מאומת מוות בכל העיר, כבדה מאוד יד אלוהים שם. אנשים אשר לא מתו הוכו בתחומים עתה לשבת העיר השמיימה. כמו בסדום. זאת אומרת, יש שם מחירים מטורפים, מגפות ומחלות ומוות, אנשים זועקים. ומה? תעיפו כבר את אהרון אלוקי ישראל הביתה, תעיפו. תעיפו. זה כל כך ברור, זה כל כך צועק. שמה אהרון אלוקים אומר? אם לאהרון אלוקים היה פה, אז מה הוא היה אומר? מה? נו לא פה. מה הוא אומר? מה הוא עושה אהרון אלוקים? הוא עושה מאומת מוות. בכל מקום שהוא מגיע נהיית שם מאומת מוות. למה הוא עושה מאומת מוות? למה? כי הוא רוצה, את מי הוא רוצה? את ישראל. וכשאלוקים אומר, אני רוצה הביתה. מי זה הביתה? הבית זה עם ישראל, אבל עם ישראל עשה הכל כדי לא להיות ראוי לאהרון אלוקים. עם ישראל עשה את כל השטויות האפשריות. עם ישראל קיבל עונש, נכון? נכון, ואלוקים אומר, אני רוצה את עם ישראל. מה התורה אומרת? אני צריכה את עם ישראל, לא טוב לי פה. למה? הפלישתים יכבדו אותך ויכניסו אותך לבית דגון ויעשו לך הכל. זה לא עוזר. אלוקים אומר, זה לא עם קטן שמשום מה נתנו לו את התורה בזכות אבותיו. אהרון האלוקים אומר, זה עם גדול שלפעמים מתנהג בצורה מאוד עלובה וקטנונית, נכון? אבל זה אני. לאהרון האלוקים אין פה, לכן הוא לא מדבר במילים, הוא מדבר במעשים. לכל מקום שהוא מגיע, אז אתה על שבת העיר השמיים. הוא כועס כביכול אהרון האלוקים. הוא אומר, קשה לי, לא טוב לי פה, אני אלחם בכל הכוח כדי לחזור הביתה. אני, אומרת התורה, זקוקה לעם ישראל, אני זקוקה להם. אלוקים כביכול, הכל כביכול, אבל אלוקים זקוק לנו.
התורה מתחננת, היא מכריחה, היא כופה, היא פלישתים, תחזירו, אבל למה? תראו איזה, תראו, הם הובסו בקרב, הם התנהגו לא יפה לתורה, הם חושבו שהתורה תעשה עם את העבודה. זה טעויות, אנחנו יכולים לעשות טעויות מאוד קשות, כן. עם ישראל בכללי וגם כל פרט יכול לעשות טעויות קשות, אבל זה לא ישנה את זה שאנחנו תורה. שאנחנו תורה בלב, בנשמה, במהות, אנחנו תורה. וכל השטויות שבעולם וכל התבוסות שבעולם לא ישנו את זה. זה לא בא להקל, זה לא בא לקצר טווחים, אבל זה לא ישנה. ולכן, אחרי 7 חודשים עושים אספה. אני בפרק זין, פסוק ב'. ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים למור מה נעשה לארון אדוני, הודיעונו במדת שלכם למקומות. תסתכלו בפרק פסוק ב', יש שם שתי קבוצות. קבוצה אחת קוראים לכהנים וקבוצה שנייה קוראים לקוסמים. יש פה שתי שאלות בפסוק פרק ב', פרק פסוק ב'. שאלה ראשונה זה מה נעשה לארון השם, שאלה שנייה. הם כבר יודעים מה לעשות בשאלה השנייה, נכון? לשלח אותו למקומו. השאלה השנייה זה איך משלחים אותו למקומו. זאת אומרת יש שם שתי קבוצות, נקרא לזה שמאלנים וימנים, בסדר? כהנים וקוסמים. מי השמאל ומי הימין? הם שתי קבוצות של אנשי תרבות. יש אנשים דתיים שם שזה הכהנים. הכהנים זה אנשי הדת של פלשת, זה הימניים שלהם. ויש שם קוסמים שהם אנשי רוח אבל חילונים. אז נקרא להם השמאלנים שלהם. בסדר, בכל קבוצה יש ימין ושמאל. על מה ימין נלחם? על הערכים, על המורשת, על הזהות, על הכבוד. ועל מה השמאל נלחם? על ההקשבה, על הפתיחות, על לקבל ביקורת, להגיד ש... כבר אי אפשר לסמוך על מה ששמחנו עד עכשיו. יש פה מאבק שמתחולל בליבו של כל פלישתי, אבל בא לידי ביטוי בשתי תנועות, שתי מפלגות כאלה שהן נלחמות ביניהן. יש מלחמה, יש קבוצה אחת שאומרת, ברור שצריך להחזיר את ארון אלוקי ישראל לישראל, דחוף, תראו מה קורה לנו, אנחנו סובלים סבל מוות. קבוצה פרקטית, חילונית כזאת, מעשית, תכלסית. יאללה, תפסיקו עם הכבוד המטופש של פלשת, תחזירו את הארון, רק תחזירו אותו יפה. זה הקוסמים. והכהנים אומרים, מי יודע, אולי לא צריך להחזיר אותו בכלל. לכהנים מאוד קשה להודות בתבוסה, בכישלון, כי זה תבוסה וכישלון של הזהות שלהם, של הערכים שלהם, של הדת שלהם. ולכן בתוך הפסוקים פה רואים המון המון ויכוח. ויאמרו, אם משלחים את ארון אל ישראל, אל תשלחו את ערכם. כי אשר תשיבו לו השם, אז תרפו ונודע לכם למה לא תעשו מקרות ביותר מכם. יש פה איזה ויכוח, הפסוקים פה מאוד מעורבים ומבולבלים, אני לא אפתח פה את הכל, אבל הוויכוח הזה נמשך הרבה זמן, והוויכוח הזה יוצר הרבה עניין, והוויכוח הזה יוצר בסופו של דבר הפשרה. מה הפשרה? מחזירים את ארון אלוקי ישראל לעם ישראל, אבל מחזירים אותו בצורה כזאת, שגם נצליח להחזיר אותו וגם נצליח להגיד שמה? שבעצם לא הוא עשה לנו את הצרות. איך אפשר לעבוד על עצמנו ככה? יש מקרים שאדם נלחם, אדם עשה משהו טוב, הוא רוצה שכולם ידעו את זה. הוא רוצה לקבל כבוד, בסדר? אין לכם דוגמה כזו, בסדר? היא כתבה שיר מאוד יפה, היא רוצה להראות לכולם את השיר, בסדר? טוב, מי שכתבה שיר חבל שרק היא תהנה מזה. היא לא יודע, היא עושה משהו הכי טוב, היא רודפת כבוד, אז היא רוצה להראות לכולם. יש מקרים הרבה יותר חמורים, אה? שמישהו רוצה כבוד, אבל אין לו שום סיבה לכבוד. היא לא כתבה שיר אף פעם, ורוצה שכבדו אותה. אז היא מעתיקה שיר שחברה שלה כתבה, היא אומרת לכולם שהיא כתבה את זה. הכבוד שהיא מקבלת שם הוא כבוד מאוד משפיל, מאוד מעליב. נכון, למה? כל רדיפת כבוד היא בעייתית, היא מסכנה. אבל יש משהו הרבה יותר חמור, כשאני בעצמי יודע שהכבוד הזה לא מגיע לי. נבע ספרותית כל זה. אז היינו מצפים שתופעה כזאת לא תהיה, אבל יש כזאת תופעה. שאנשים מנסים לנחס לעצמם הצלחות שלא הם עשו אותם. מאיפה זה בא? מה התשתית הנפשית שמאפשרת לזה? אני חושב שזה בא ממקום שאנשים לא מאמינים בכלל שיש כבוד אמיתי. כשחושבים, כבוד זה מה אני שווה. אני חושב שאני יכול להיות שווה באמת. אז אולי יש יצר הרע להראות לכולם גם מה אני שווה. אבל להראות לכולם מה אני לא שווה ולשקר, זה יכול לתת לי סיפוק רק אם אני לא מאמין שיש דבר כזה להיות שווה באמת. תמיד להיות שווה זה לא שווה באמת, תמיד זה שקר, תמיד זה רואה. זה מישהו כל כך מזלזל בעצמו, לא מאמין בעצמו, שאומר אין סיכוי שפעם יכבדו אותי על מה שיש בי. אז זה רק למשוך תשומת לב כזאת. אז הם עושים ניסוי פלשת. מצד אחד הם לא יכולים להמשיך לחיות 7 חודשים עם מהומת מוות, כבדה מאוד יד האלוקים, טל שרת עיר השמיים. מצד שני הם לא יכולים לדרוך על הכבוד שלהם. אז הם עושים ניסוי שהוא ערמומי, הוא רב פרצופי. הניסוי הזה יצליח ויקשל בבת אחת. זאת אומרת, אהרון יחזור, המגפה תפסיק, אבל הם יוכלו לספר לעצמם שזה לא קשור. מה הניסיון? בואו תראו. מפסוק ז', ואתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת ושתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם עול, ועשרתם את הפרות בעגלה ואשבתם בניהם מאחוריהם הביתה. ולקחתם את ארון אדוני ותתם אותו לעגלה ואת כלי הזהב אשר שבתם לו שם תשימו בארגז מצידו ושלחתם אותו והלך. וראיתם, אם דרך והוא לא היה לבית שמש, הוא עשה לנו את הרע הזאת. אם לא, וידענו כי לא ידענו כמו מקרה הוא היה לנו. בואו נבדוק, ניקח עגלה עם פרות ונשלח אותו, אם הוא יעלה דוח, ישר כזה, יחתוך את השדות, יחתוך את הבולדרים, יחתוך את הגבעות, יחתוך את הוודיות, ילך בקו ישר לבית שמש, סימן ש... באמת ארון אלוקי אומר, אני לא רוצה אתכם, אני רוצה את בני ישראל, הלוזרים. אבל אם זה ילך ככה באלכסון ובלבול, וזה לא יהיה דרך גבול לא יעלה, אז זה גם, אז זה מקרה, זה סתם מקרה. מי טיפש לך שזה מקרה? בואו נבדוק את רכיבי הניסיון. למה לקחת עגלה חדשה ולא עגלה ישנה? כדי לתת כבוד, נכון? מה, אני אקח משהו יד שנייה? מצד שני, למה עגלה חדשה יכולה להכשיל את הניסוי? יש רכב בהרצה. אתם רואות לפעמים רכב מהניילונים? יש עליו שלט בהרצה. למה זה בהרצה? רכב חדש הוא הרבה יותר טוב מרכב ישן, אבל רכב חדש יכול להיות שיש כמה ברגים שחיברו לא טוב. רכב שהשתמשו בו כבר, שנסעו בו כמה אלפי קילומטר, אז את יודעת שמה? שהוא עובד טוב. אבל עגלה לא קהילו אותה בעזרת מחשבים בתקופה הזאת. אם זה עגלה חדשה מצד אחד זה קרוב, מצד שני יש סיכוי שהיא בלי איזונים והזוויות שם לא מחוברות וזה יגרום לעגלות, לפרות, לסחוב את העגלה לא ישר, נכון? אחרי זה לוקחים פרות אשר לא עלה עליהם עול. למה לוקחים פרות אשר לא עלה עליהם עול? עול זה בחיים שלהם לא שמו להם נטימה, כמו פרה אדומה. למה לוקחים פרות כאלה ולא פרות שכבר עבדו אותם? מצד אחד זה כבוד לארון השם, מצד שני פרה שבחיים לא שמו עליה עול, ברגע שישימו עליה עול, מה היא תעשה? תתנגד, היא תשתולל, היא לא מעולפת לזה, היא לא מכירה. זה לא פרה שכבר הרגילו אותה להוריד את הראש, היא פרה בת חורין. אז זה סיכוי גבוה מאוד שהיא לא תלך ישר, שהיא תשתולל. דבר שלישי, מה הם אומרים? ואשבותיהם בניהם מאחוריהם הביתה. מה הכוונה? לקחת את העגלים שלהם ולא להרשות לעגלים לבוא איתם, נכון? מצד אחד זה כזה מגוחך, ראש הממשלה בא לטקס עם הילדים שלו. מצד שני, זה פרות מניקות, נכון? אפשר לקחת פרות, לא מניקות. אבל לוקחות פרות שיש להם עגלים, ואז יותר משהעגל רוצה לנהוק, הפרה רוצה להניק. אז אתם לוקחים את העגלים, מנתקים את העגלים מהאימהות שלהם, ואז האימהות יש סיכוי שמה? שמשתוללו ולא יסכימו. זאת אומרת, הדו פרצופיות נמשכת לאורך כל הדרך. הם מספרים ש... הם רוצים לעשות את זה יפה, כשבסתר ליבם הם מתים, הם מתים, שארון השם יחזור לבית שם שמגפה תמשיך, תפסיק, אבל הם יכולים להגיד שזה המקרה. המלחמה על הכבוד האבוד של פלשת. אז מה קרה? זה כבר יהיה שבוע הבא. כל טוב, תודה רבה.